טוב, אז ערב טוב, אם ככה אני אתחיל, קודם כל, ערב טוב לכולם, אני רוצה להבהיר משהו, הסדרה הזאת, או המיני סדרה הזאת, אמורה לעסוק בספר איוב, אני לא בחרתי את זה בגלל הנסיבות, בחרתי כי למדתי את זה השנה, ומישהו כמה דברים שהתגרו אותי ורציתי לשתף, אבל אומר כך, איוב, מדבר, או ספר איוב מדבר על אדם שחי בשלווה, בנחת, בטוב טעם, ופתאום עולמו השלב והשענן והנחמד מתהפך עליו החלוטין. במידה רבה, זה קצת מזכיר את הנעשה לצערנו בשבוע האחרון גם אצלנו, בדרך כלל משמעותי. אצלו עולמו מתהפך ושאר העולם ממשיך לחיות עם מנוחות. מה שמורה אצלו תחושה גדולה של למה לי ומדוע לי זה קרה וכן הלאה, אצלנו אפשר לומר זה משותף לכל הציבור, כל העולם, זה נותן פרספקטיבה אחרת ואולי מלא שאלות אחרות, באיזשהו מקום יש איזשהו משותף, אבל כמו אני כרגע למד את איוב וכל אחד ייקח את זה למקומות שהוא מעוניין בהם. הערב בעיקר ניסה מבוא, ובעזרת השם בשבוע הבא נתחיל כבר לדבר על פרקי, לא שבוע הבא, נתחיל לדבר על פרקי הסיפור המבוא בתוך הספר עצמו. אז נקודה ראשונה, ואולי חשובה ביותר מבחינת המבוא, בעצם מה המגמה של הספר? משאבין את זה, כדאי למה זה רק קליט יותר לגבי התנך כולו. ספר איוב, אחד הסיפורים היחידים בתנ״ך שעוסק בנושא תיאולוגי. לוקח בעיה תיאולוגית, צדיק ורע לו, למה אלוקים עושה ככה, ומטפל בו. התנ״ך בדרך כלל אינו עוסק בתיאולוגיה. הוא מדבר על תולדות עם ישראל, הוא מדבר על מצוות, הוא מדבר על מערכת יחסים של האדם והמקום. התנ״ך, בצורה מפתיעה אפשר לומר, עוסק מעטמו בתיאולוגיה. מניחדד את זה, השעות הגדולות של אמונה, של ספרות מחשבת ישראל, מרב סעדיה גאון ורבי נובחיה ועד ימינו, השעות הללו כמעט לא מסגרות את התנ״ך, לא שאלות של אמונה או כפירה, לא שאלות של הישארות הנפש, ולא שאלות של עולם הבא, ועוד כל מיני נושאים שעופים בהרחבה במחשבת ישראל הקלאסית. לא ידיעה והשגחה, או אומרת בכלל חופשית וידיעה, וכן הלאה וכן הלאה. התנ״ך כמעט מעסק בתיאולוגיה. איוב, אפשר גם להוסיף איזה קהלת, עוסק בשאלות תיאולוגיות. וזה כמובן על השאלה, האם אלו ספרים מיוחדים יוצאי דופן, שתנ״ך לרוב מספר היסטוריה, מספר מצוות, מספר מערכות יחסים בין אדם למקום, אבל מדי פעם התנ״ך גם מחליט לשנות, ולעשות גם עושים תיאולוגיים. או לחילופין, צריך גם כאן לראות את המוקיף התיאולוגי, בתור הקשר רחב יותר של מגמת התנ״ך. אני אסביר את עצמי. לשם כך, אני אולי אבחר להתמקד לשני אחת, ספר אחר, ספר איכה. ספר איכה מתאר תגובה נפשית לחורבן. פחות יבכה בלילה, ודמעתה לחייה, אינה מנחם מכל אויביה, והספר מסתיים, למה לנצח תשכחנו, תאזים ורוח ימים, יש הרבה ביטויים של כעס ותסכול, תודוב בא ותשמידי מתחת שמי השם, וזכור השם מהיה לנו, ועוד כהנה וכהנה. במרכזו ניצב פרק ג' ממש באמצע, ופרק ג' עוסק באמת בשאלה מה שורש הרע, האם מפי עליון תצא הרעות והטוב, או מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, ומדוע הקדוש ברוך הוא הביא את החורבן. עכשיו פשוט אחת, למשל מי שרוצה להסתכל בהקדמה של דעת ניקאי, אם אני זוכר נכון, בעצם רואה את כל ספר איכה כמוביל לקראת השאלה הזאת, בעצם למה זה קרה, איך אלוקים גורם לחורבן, ומדוע מפי עליון יצאו הרעות עד שהוא מגיע לתובנה, שפי עליון לא תצא עוד והטוב, נחסות לכן ונחקורה, התשובה היא בחד ועונש. אני יודעתי, זאת לא התפיסה המרכזית של ספר איכה, אלא באופן בסיסי, ספר איכה מטפל בתגובה נפשית לחורבן. ברחוב דפקה בלילה, הוא מתאר שרשרת שלמה של תגובות נפשיות, בדומה לתהליכים שהאבל עובר עליו, שלבים שונים לאבלות, חז"ל כבר מדברים על זה, יש גם שלבים שונים לאבלות ציבורית. אחד השלבים זה צידוק הדין. צידוק הדין איננו לב האבלות. לב האבלות זה הבכי. זאת התגובה הרגשית. אלא שחלק מהרגש רוצה להבין מדוע ולמה. זה צורך נפשי של האדם להתמודד עם הרע ולהבין מה קרה לו. במסגרת הזאת, הוא שואל, אני הגבר, אני בשבט עברתי, אותי נהג ויולך, ביצה עמרתי וכו', עד שהוא מגיע לתובנה שזה בא ממנו, אבל זה לא כי יש לו קושיות תיאולוגיות על אלוקים, זה בגלל שהוא מרגיש דחוי, הוא מרגיש נזוף, הוא מרגיש שהקדוש, איך הקדוש הוא עושה לי את זה? ובצורה הזאת הוא בא, הוא משלב את התיאולוגיה בתוך המקיב הנפשי. אני אקח דוגמה נוספת בשביל להדגים את הסיפור, את הנקודה הזאת, מקצה אחר לגמרי. וזה מאברהם אבינו. אברהם אבינו פונה לקדוש ברוך הוא, ומציב איזה אתגר תיאולוגי. האם אלוקים כפוף למוסר? האם המוסר טבעי מחייב את אלוקים? חילי לך, שופט כל הארץ לא יעשה משפט, והוא הולך ומתווכח שם אנשי סדום, מתוך בתפיסה שלא יכול להיות שחליל לך שופט כל עצמו יעשה משפט. אבל איך כל הסיפור מתחיל? הסיפור לא מתחיל מזה שאברהם אבינו שמע או קרא בעיתון שהאלוקים רוצה להשמיד את סדום, וזה יצר אצלו קושי תיאולוגי. אז התחיל מזה שקדוש ברוך הוא אמר, והשם אמר, מחסה אני אברהם את אשר אני עושה, ואברהם יהיה גוי גדול וכל כל משפחות האדם, וכל גוי הארץ, וכי דעתי ומה שיצוות בנה בביתו אחרה, בשביל זה עכשיו צריך לקר משפט. זה שהוא אומר, לא, אני לא יכול להיות מערכת היחסים של אברהם אבינו. אברהם הוא נאמן ביתי. אברהם הוא כל כך קרוב אליי, עשו שיקרא זה בעיתון, אני צריך לספר לו באופן אישי. לא יכול להיות שאברהם אבינו ישמע על אירוע כך משמעותי, א' בשכונה שלו, ב' איפה שהאחיין שלו גר, אם אני לא אספר לו. אז בעצם הסיפור הוא שאברהם אבינו, נכנס או נחשף לסיפור של סדום לא מתוך סכנות תיאולוגית, הוא נכנס לזה בתוך מערכת היחסים של המלוקים, והקדוש ברוך הוא כדי שאברהם הוא איש של חסד, הוא עושה חסד צדקה ומשפט, בשביל זה הוא מעוניין לשמוע תגובתו של אברהם, בעצם מעוניין לשתף אותו. במחירות, מה שאני רוצה לומר זה שהרבה פעמים, גם מסוג שעות תיאולוגיות, הוא בא ממניע נפשי. אדם שואל, היה אלוקי אושוויץ, הוא יכול לשאול את השאלה הזאת, בתור תיאולוג, הוא יכול לזעוק את הזעקה הזאת, בתור אדם שכואב את הכאב, בין הוא היה שם, בין הוא כואב את הכאב שאלו שהיו שם. והזעקה מתוך הכאב, היא סוג אחר לגמרי, שטוביה חולב מתווכח עם אלוקים, עם השם, הוא לא מתווכח איתו בתור תיאולוג, הוא מתווכח איתו בתור אדם, שמרגיש איזשהו מערכת יחסים, להשם אלוקי ישראל. ובעצם זאת השאלה שניצבת כאן. האם ספר קהלת, ספר איוב, הם באים בעצם להציג תיאולוגיה, כאילו שיות תיאולוגיות חשובות, או תיאולוגיה חשובה, או שהם בעצם הם ספרים דתיים. הם באים בעצם לדבר על החוויה הדתית של האדם הסובל. חלק מחוויה הזאת תהיה לקלל את יומו, חלק מחוויה הזאת תהיה להפנות אצבע מאשימה כבי הקדוש ברוך הוא ולדרוש דין ודברים, חלק יהיה לכעוס, אבל זה בא בתור מערכת יחסי. וכאן צעיר משהו, אמרתי קודם שיש הרבה בעיות תיאולוגיות, שהתנ"ך לא מטפל באופן כללי בבעיות תיאולוגיות, למעט בעיה אחת. בעיה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, מטופל בהרבה מאוד מקומות. ספר יחזקאל יש לו שני פרקים חשובים, ירמיהו מדבר על זה, צדיק אתה השם קריב אליך, אך משפטים מדבר אותך, בתחילת פרק י' ב', תהילים מקדיש איזה פרק אחד שלם, חזיתי, בפרק עין ג', וזה מופיע בהרבה מאוד הקשרים מסביב בתהילים, ושואל את עצמי, למה מכל הבעיות התיאולוגיות שקיימות, התנך בחר צדיק ורע לו. כדאי גם להוסיף משהו מהזווית של חז"ל. חז"ל אומרים בגמרא בברכות דף זין, שכשמשה רבינו קיבל את הפריבילגיה הייחודית, החד פעמית, לשאול את הקדוש ברוך הוא שיחשוף פניו את עולמו ואת הנהגתו, אומרת, הודיעני נא דרכיך, אז מה הוא ביקש לדעת? אומרת הגמרא בברכות, אני מקריא, הודיעני נא דרכיך, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מפני מה יצדיק וטוב לו, ויצדיק ורע לו, יש רשע וטוב, יש רשע ורע לו. אז בעצם משה רבינו באותו שעת רצון, מה הוא בחר לשאול? הוא לא בחר לשאול ידיעה ובחירה, הוא לא בחר לשאול אם יש עולם הבא, הוא לא בחר לשאול לגבי שאלות אחרות, הוא בחר לשאול לגבי צדיק ורע לו. זאת, ולמה חז"ל בחרו את זה? כי הוא בתנ"ך, שכל התנ"ך מלא מהשאלה הזאת. ואם אני שואל את עצמי, למה באמת זה נבחר? אני חושב שהתשובה היא, שבעיות אחרות הן תיאולוגיות. ומה המטאפיזיקה של הנבואה? זה נושא שנורא מעניין את הרמב"ם במורה נבוכים ובמשנה תורה, אבל זה לא מעניין את התנ"ך. התנ"ך מתאר את החוויה של הנביא, לא את המטאפיזיקה של הנבואה, וכנראה גם השגחה. ומדוע אם כן צדיק ורע לו מטופל כל כך הרבה? כי התנ"ך לא רואה בזה תיאולוגיה, הוא רואה בזה מערכת היחסים של אדם בקדוש ברוך הוא. אם אז בצורה אחרת, השאלה הגדולה פה היא אם לקרות איוב קריאה ספרותית או קריאה כמו השקפתית. ואם אני אדבר על מה שקראתי מערכת יחסים, זה בעצם קוראות זה קריאה ספרותית, בעי חווייתו של האדם הסובל. עכשיו, היו כאלו שבאמת ראו בזה לא ככה, אלא באמת, ספר תיאולוגי, אני קורא את הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ג' פרק ח' ב', פרשת איוב המופלא והנפלא היא מסוג מה שאנחנו בו, דיינו זה נושא שמתאים למורה נבוכים, כלומר שהוא משל לביאור השקפות בני אדם בהשגחה. זאת אומרת להציג את השקפות בני האדם בהשגחה. וההשקפות הללו, אחרי זה המונה, את המוצאה שיטתית, יש על חמש עמדות, עמדה אחת, של איוב, עמדה אחת של איהו, ושל עמדה של צופר, ובלדד, וכן הלאה. והיינו, זה מציג חמש השקפות. אבל, כמו יש דרך אחרת לקרוא את הספר, זאת קריאה בית הספרותי. דהיינו, מה בעצם החוויה השוברת עליו? שהדבר הזה יש המון השלכות, הערב אני רק מציג את השאלה יותר מאשר עונה עליה, אם כי כבר אני חושב, עמדתי ברורה, ואחיו הזה עוד מעט, אבל יש איזה השלכות פרשניות לאורך הדרך, כשאיוב יאמר דברים מאוד בוטים, זה בא לבטא כעס ותסכול, ללמד אותנו מה המידה הנכונה, או זה בא לדבר איתנו כאמור פילוסופיה. הדבר הזה חשוב מאוד, בין היתר, כי בסוף הספר נאמר שאיוב דיבר נכונה, כי הרעים לא דיברו נכונה, ואיוב דיבר נכונה, כי לא דיברתם אליי נכונה, מתכוונתי איוב. עכשיו, אם אני מבין שהספר מנסה להציג לנו עמדות תיאולוגיות, אז צריך בעצם לומר שאיוב יותר צודק, והם פחות צודקים. לעומת זאת, ואז זה השלכות השקפתיות, לעומת זאת, אם הספר בא, ובעצם מדבר את החברת הסובל, יכול מאוד להיות שאליפז או בלדד צודקים מבחינה השקפתית פילוסופית, אבל יש אטימות בתגובות שלהם. ואיוב לעומת זאת מאוד לא צודק בעמדות שלו, מאוד כן צודק במערכת יחסים בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אני אתן את זה ביטוי בנקודה אחת, אמור נראה את זה בהמשך, אם לא היום אז בהמשך הסדרה הזאת, איוב כועס הרבה מאוד, והוא אומר את זה, ולאורך הספר, הוא אומר, הוא כועס, הוא רוצה להפנות אצבע מאשימה. עכשיו, פה שנייה אחת, אני אשאל עצמי לצטט מקור הלכתי, הר"ן מסכת סנהדרין שואל כך, הגמרא אומרת שאדם שזובח להכעיס, דהיינו עובד עבודה זרה להכעיס, ושעצבן את עבודה זרה, חייב איתה, הוא עובר איסור עבודה זרה. האם לביזוי כנראה שלא, אם הוא בא לבזות את העבודה זרה, ואם הוא זורח להכעיס, הוא כנראה, הוא עובר איסור עבודה זרה. כמו בסנדר דף סמך א', שואל שם חידושי הר"ן, למה זורח להכעיס חייב? הרי הוא בעצם יוצא נגד, הוא מקלל את האליל, הוא פוגע בו. אומר הר"ן את התשובה האמיתית לאמיתה, שכעס היא סוג של מערכת יחסים דתית. כל אחד מאיתנו יודע בתור הורה, שהכי טוב, הכי נעים, זה שהילד אוהב אותך, מנשק אותך, מחבק אותך, אבל גם כעס, גם ויכוח, זה סוג של מערכת יחסים. הדבר הכי קשה, זה אם הילד מתעלם. התעלמות, אדישות, ילד שנמצא בבית ורב איתך, וצועק עליך, ומגדף אותך, זה פי אלף טוב יותר מאשר ילד שעוזב את הבית ולא מגיב למכתבים ולא עונם את הטלפונים, הוא פשוט מתעלם. דיין הוא כעס, הוא רגש דתי. אדם שכועס, אז קודם כל זה אומר שהקדוש ברוך הוא יושב על הוריד. הקדוש ברוך הוא אכפת לו מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ישות שמזיזה לו, שהוא מכיר בחשיבותה לחייו. אנחנו כועסים כמובן ממי שאכפת לנו ממנו. אני כועס מהילד שלי, אם הוא מעצבן אותי, לא מהילד, לא מעובר האורח, שמקרה עובר ברחוב, עומד תחת האוטובוס. והנקודה הזאת, שהכעס היא בעצם תגובה דתית, היא מאוד נכונה בתור תגובה דתית של האדם, ומעידה על קשר עמוק לקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, היא לא נכונה השקפתית. ולכן, אם נאמר שאיוב כועס, הוא דיבר נכונה, אז מה שהספר בעצם יגיד לנו בסופו של דבר, שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את התיאולוגיה, מן הסערה, או שכן או שלא, אבל כאילו התשובה התיאולוגית, תהיה בידי הקדוש ברוך הוא, או שאדם לא מבין, או שזאת התשובה, אבל התגובה הדתית, הנפשית הרגשית, היא זו של איוב. ואם אני קורא את זה כהשקפה, סיפור אחר לגמרי. אותו דבר נכון, אני לא קורא את זה כרגע, לגבי קהלת, ואמרתי קודם לגבי איך. עכשיו, זה מביא אותי פה לנקודה נוספת. נקודה נוספת היא בעצם מקומו של ספר איוב בכתובים. כידוע, התנ"ך מחולק לנביאים וכתובים, ספר איוב משובץ בכתובים. נשאל את עצמנו, מה החלוקה בין נביאים לכתובים? כי מדוע ספר ירמיהו בנביאים וספר איכה בכתובים? או מדוע, יודע, מגילת רות היא בכתובים, בספר שופטים היא בנביאים. תתת כמה וכמה תשובות, אני צריך חלק מהבולטים שבהם שמוכרים לי לפחות, ולאחר מכן נצרף את זה מה שדיברנו עד עכשיו. אופציה אחת, זה לא דרגות של קדושה. דהיינו, סוג ההתגלות. האם זה ניתן בנבואה די התגלות אלוקית? או ברוח הקודש, או דרגות שונות, זה הגישה של הרמב״ם בו נבוכים בסוף חלק ב', הוא בעצם מדרג 10 דרגות של נבואה, וכל הדרגות הגבוהות הן מספרי הנביאים, ספרי הכתובים, עולה שם די בבירור, שהן הדרגות הנמוכות, 2 או 3 הדרגות הנמוכות, בעצם הרמב״ם חושב שהפער המשמעותי בין כתובים לנביאים, הוא בעוצמת ההתגלות. אופציה אחרת, לדבר על אופי הנבואה. זה שמעתי מהסולובייצ'יק בשמה של רב חיים. נביאים, באופן בסיסי, קודם כל נאמרו להידבר, ניב שפתיים. הם היו צריכים קודם כל להיאמר, לכאורה כדי להדריך את העם בנקודה מסוימת במקום ובזמן. הנביאים בעצם באו להנחות, להנהיג את העם, כמו שיחה בית מדרש. לאחר מכן הם הועלו על הכתב, כי יש להם משמעות לדורות, נבואה שצריכה לדורות נכתבה, אבל זה כמו לתת שיחה במדרש, לאחר מכן נעלות אותה בכתב, הוא להפיץ אותה ברבים, הוא גם להפיץ אותה לדורות, אבל בסיסית היא באה לעולם כתורה בעל פה, שמנבים אותה, כתובים הפוך, כתובים באופן בסיסי מתייחסים לאו דווקא איזו סיטואציה נקודתית מקומית, הם מטפלים בשאלות יותר כלליות של החיים, הם קודם כל נכתבו, אחר מכן אפשר כמובן לבוא ולקרוא אותם אם רוצים, ולהקריא אותם, ובאופן בסיסי הם באו לעולם כתורה כתובה. זה מתייחס לא לדרגת הקדושה, נקרא לזה, אלא לאופי ההתגלות. אפשר גם לדבר אבל על גישה אחרת. וזה דבר ציבור מלת יחיד, הכתובים מטפים בשאלות של יחידים, והנביאים בדרך כלל בשאלות של ציבור, ברוב ובמה שהמקרים, זה הביא אותי לנקודה נוספת. נדמה לי, זה יכול שברוב המקרים, אולי לא בכולם, שהנביאים, בעצם נאמר ככה, כמעט כל שאלה השקפתית, דתית, אני יכול לשאול את עצמי, מאיזה זווית זה נאמר? מזווית האלוקית מלמעלה, או מהזווית האנושית מלמטה כלפי מעלה? אתן דוגמה, אני יכול לדון על נבואה מצד הקדוש ברוך הוא, מה המשמעות שאלוקים מתגלה לעולם של חומר? זאת הזווית שהטריד את הרמב"ם במורה נבוכים. מה המשמעות המטאפיזית, תיאולוגית, לתופעת הנבואה, או תופעת ההשגחה? כאילו מה זה אומר שאלוקים מחליט לשתף בני אדם, או שהוא מחליט להתעניין בעולמה, וכן הלאה. עכשיו גם אני שואל שאלה אחרת, מהי החוויה של הנבואה? מה הנבואה אומרת לאדם מהזווית הדתית החווייתית שלו? מהחוויה הדתית שלו, מהי הנבואה? איך זה מרגיש להיות נביא? איך זה להיות בן אדם שאוכל, שותה, הולך לשירותים, אחרי זה אלוקים מדבר איתו? מה החוויה הזאת שאתה פתאום בכל רגע יכולים, הנבואה יכולה להתפועל לך? ועוד כן השאלות, מה המשמעות של זה לחווייתו הדתית של האדם? עכשיו, סובייצ'יק, באיש אמונה, התייחס לנבואה מהזווית האנושית, לא מהזווית האלוקית. הרמב"ם מתאר את זה מהזווית האלוקית, הרב סובייצ'יק שם מתאר מהזווית האנושית, ניתן עוד להמשיך ולהרחיב אותו לגבי השגחה, אותו לגבי הרבה מאוד שאלות אחרות. וכך גם כאן, הנביא יתאר את העולם בת מלמעלה, מהלוויין. איך העולם נראה? כה אמר השם, כמזוויתו של הקדוש ברוך הוא. ולעומת זאת, הכתובים, תהילים, איוב, משלי, קהלת, איכה וכדומה, יתאר את החוויה האנושית. הספר ירמיהו ויחזקאל יגידו, למה היה חורבן, מה עם חשבונות ההשגחה וכן הלאה. ולעומת זאת, איכה יגיד, מה החוויה של האדם מישראל הסובל? מה המשהו שעם ישראל של החורבן? יחזקאל לפי זה יתאר את המטאפיזיקה של צדיק ורע לו, איוב יתאר את החוויה האנושית של צדיק ורע לו. ספר שופטים יתאר את הפוליטיקה, גם של הציבור, אבל גם איך אלוקים מנהל את העולם, כפי שנאמר בפרק בספר שופטים. ולעומת זאת, מגילת רות, תתאר את החוויה של עובד השם, או האדם מישראל שגר בבית לחם, באותה תקופה מהזווית האנושית. וכן הלאה וכן הלאה. ונדמה לי שאם זה המגמה של הכתובים, אזי ספר איוב משתלב בזה היטב. וזה חוזר מה שדיברתי קודם. כי תיאולוגיה באופן בסיסי, זה לתאר את הדברים מלמעלה, כמו המון נבוכים. תאו, דאוס, הם האלוקים, לוגיה, תורת האלוקות. ולעומת זאת, אם אני מדבר על החוויה האנושית, זה משהו אחר לגמרי, זה לא, זה בגיד, מה עובר לאיוב, מחירות, זה ספר איוב, זה לא ספר השם מן הסערה, זה לא ספר שבא, אני אומר זאת כך, מילטון כתב ב-Paradise Lost, שמגמתו, to justify the ways of God to me, להצדיק את דרכי האלוקה לקדוש ברוך, לאדם, צידוק הדין. צידוק הדין, בא ואומר, אני אצדיק את מעשי הקל כלפי בני אדם. זה דבר חשוב, איוב לא עושה את זה, איוב לא בא להצדיק את קדוש ברוך הוא, הוא בא להתאר איך הסובל מרגיש, לפעמים זה יכול להיות, לפעמים הסובל ירצה להצדיק את הדין, כמו בספר איכה, לפעמים הסובל ירצה הפך, הוא יוצא לדפוק אשר לשמיים, הוא יוצא לפנות אצבע מאשימה, ובשון חזל, איוב יבקש להפוך קערה על פיה. והפיכת הקערה על פיה, היא חלק אינטגרלי מהתגובה הדתית, זאת אומרת, זה האנושית. וכן, בכתובים, אנחנו עוסקים בזווית האנושית, והזווית האנושית הזאת לרוב נוגעת ליחיד, ולעומת זאת, ספרי הנביאים עוסקים יותר מהזווית האלוקית, ולא מהצד, לא מהצד של האדם, אלא מהצד של הצדקת דרכי הקדוש ברוך הוא, וכן הלאה. הדרך, אני, נראה לי שזה כך, זה הדרך הרוב, ולכן איוב באמת משובץ בכתובים. עכשיו, אלו עיקרי הדברים שרציתי פה, בתור מבוא, עושים פה עוד נקודה אחת. כדי להבין את המשך הספר, וכאמור, אני מאוד נוטה לתפיסה שאיוב בא להציג, ספר ספרותי, לא ספר תיאולוגי, והוא בא להציג את חוויתו של הסובל, מאוד חשוב להבין את נקודת המוצא שלו. דהיינו, מי הוא אותו אדם לפני שכל הצורות מתרחשות עליו? הוא צדיק, הוא רשע, הוא מקום טוב באמצע, להבין את המקום ממנו הוא בא, מאוד מאוד חשוב, להבין את התגובות שלו במשך הדרך. עכשיו, זה מחייב לנתח את הפסוק הראשון בספר, כמובן, איש תם ישר ויראה אלוקים ושר מרע, וזה נעשה כמובן בפעם הבאה, בעזרת השם. כאן רק אציין שחזל, בעקבות הרבה פסוקים בספר, מביאים גם כן פרספקטיבה נוספת, שנייה אחת. זה משנה בסוף הפרק החמישי שמסכת סוטה. באמת המשנה שמה, בו ביום דרש רבישו בן הורקינוס, לא עבד איוב את הקדוש ברוך הוא, אלא מאהבה, שנאמר, הן יקטן לא היחל, פסוק חשוב בפרק י' ג', מלמד שמאהבה עשה, אמר ביושע, מיגלה אפר מעיניך רבי יוחנן זכאי, שדורש כל ימיך, שלומד יום את המקום אלא מהירה, שנאמר איש תם וישר ויראה אלוקים ושר מהירה, ולא ישוע תמיד תמידך לימד שמאהבה עשה. יש במחלוק, אם אנחנו נזכר בישוע, האם איוב עובד מאהבה או עובד מהירה. יש דבר הזה הרבה השלכות, בין היתר השוואה לאברהם אבינו, אבל בראש ובראשונה, האם אנחנו עומדים לראות פה את ההתגלגלות, מערכת היחסים שעובד מאהבה, איך עובד מאהבה מתמודד עם ייסורים, לעומה, או איך עובד מהירה מתמודד עם ייסורים, ובאיזשהו מקום אפשר לחשוב על איזושהי קומבינציה, אבל בתנאים לפחות זה מוצג, כי איוב בא או ממקום שירא, תם ישר ויראי אלוקים, או שמה איוב בסופו של דבר מפגין, לאורך התגובות שלו, בעצם תגובות של אהבה, היינו אחד דורש מלשון המקרא, שאומר, מקדות כיראי אלוקים, הדבר לכאורה הפשוט יותר, והשני בא ואומר, אומנם כתוב יראי אלוקים, אבל אני מזהה לאורך הספר, דווקא תגובות שאדם אוהב, ומלך לראות, חשוב לבחון פה לא רק את התיאורים, אלא גם את התגובות. הפעם הבאה, בעזרת השם בלי נדר, א', נתחיל מניתוח דמותו של איוב, איך המקרא מתאר אותו באופן, איך המספר כאילו מתאר אותו באופן אובייקטיבי, ו... איפה הפרשנים לקחו את זה? גם, וזה פרק מאוד מאוד חשוב, פרקים חפתת למד, איך איוב מתאר את עצמו. מה הדימוי עצמי של איוב, של עצמו? אחר מכן, נעשה לראות דרך מה שקורה עם בניו ובנותיו, וכל המשתעות שם, מה אנחנו יכולים להשיג את דמותו, לא מהדימוי עצמי שלו, ולא מהתוש הכתוב, אלא מתוך המעשים שלו. זה, בזאת השם בלי נדע, נעשה בפעם הבאה, שתבנתי זה מחר בלילה. תודה רבה, לילה טוב, וקדוש ברוך הוא ייתן לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות.